יום טוב. אנחנו נמצאים פרשת חוקת. וכמובן המצווה שפותחת את הפרשה זה המצווה הידועה הבעייתית ביותר, מצוות פרה אדומה. שעליה אמר שלמה המלך, החכמה והיא רחוקה ממני. אפילו שלמה המלך לא ידרד לטעם של ה... כן, מה זה פרה אדומה? עכשיו יש לנו כאן, קודם כל חייבים להביא נקודה מאוד חשובה. אנחנו דיברנו על זה. אין מצווה בלי טעם. זה טעות לחשוב שלפרה אדומה אין טעם. או לכל מצווה לצורך העניין. נכון שהמצוות מחולקות כאילו לשלוש, יש חוקים, יש משפטים, חוקים ומצוות, יש מצוות שהן בעצם מצוות שאנחנו מבינים אותן, שכליות, כמו המצוות של בן אדם לחברו, זה כל אחד מבין מה זה, יש מצוות דתיות, שגם את זה אתה מבין, זאת אומרת, אתה כאילו עושה דברים בשביל הקדוש ברוך הוא. כמו שבת, כמו זה, אבל יש מצוות שהן לכאורה בלי טעם בכלל, בגדר חוקים. אחת המצוות הזאת, או בוא נגיד המלך של המצוות האלה, שמייצגת אותם, זה בעצם מצוות פרה אדומה. מה הקטע שלה? היא מתארת טמאים ומטמא טהורים. זאת אומרת, מישהו מטמא מת, צריכים לעשות עליו מי פרה אדומה. ואז הוא נפח לטהור. אבל מי שמתעסק עם המי פרה אדומה, הוא צריך להיות טהור והוא נטמא. אוקיי? כאילו, דבר מאוד מוזר, לא מובן כל כך. ואנחנו תכף ניגע בזה מנקודה מבט מאוד מעניינת. עכשיו חשוב להבין שכשאנחנו מדברים על העניין הזה של טעמים למצוות או לא, אז יש טעמים לכל המצוות. למה? מסיבה מאוד פשוטה, הקדוש ברוך הוא אבא שלנו שבשמיים, אוהב אותו. אין שום אבא שיגיד לילדים שלו לעשות משהו שאין לו סיבה. רק מה? אנחנו מוגבלים, אנחנו לא יודעים את הסיבות. עכשיו מאוד מעניין שהאור החיים הקדוש בפרשה שלנו אומר לנו דבר מדהים. אם אתם חושבים לרגע שמשה רבנו לא ידע את הטעם של מצוות פרה אדומה, יש טעות בידכם. משה רבנו ידע את הטעם של כל המצוות כולם. רק מה? כאן נאמר לו בפירוש להביא את המצווה בתור חוקה לעם ישראל. איך אנחנו רואים את זה? כתוב, וידבר השם אל משה ולאהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. שמתם לב? יש כאן כפילות. תחליט. למה אתה בא ואומר לי, וידבר השם אל משה לאמור, ואחר כך אשר ציווה השם לאמור, דבר. אמרת את זה כבר. שמה לחזור על זה שנית? אלא שאומר האור החיים הקדוש שזה מחולק בעצם, שהדיבור הראשון הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבנו ואומר לו תשמע זה המצווה, זה הטעם שלה, אבל עכשיו שהטעם הוא מדבר עם עם ישראל, להם אתה מעביר את זה, זאת חוקת התורה, בתור חוקה. זה גם מסביר את הביטוי המשונה הזה, זאת חוקת התורה. כי זה גם, מה זה זאת חוקת התורה? מדברים על מצוות פרה אדומה, תגיד זאת חוקת פרת אדומה. פרה אדומה, לא זאת חוקה, חוקת התורה, מה זה התורה כולה זה פתולה בפרה אדומה? זה לא נשמע הגיוני, אלא אם כן, כמו שאמרנו, שאנחנו מקיימים את המצוות לא בגלל שאנחנו מבינים אותן, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. וגם הרבה טעמים שאנחנו מבינים, הם לא תמיד הטעמים הנכונים. עכשיו תשימו לב, כאן קורה דבר מאוד מעניין, אומרים אין טעם למצווה, אבל תראו מה רש"י אומר. רש"י נותן לנו שורה שלמה של טעמים, שזה מאוד מדהים. איפה זה? להחליף אתה לא צריך, אבל אולי שווה בדיקה, אני לא יודע אם בדקו אותם או לא.
גם
ראש המדעתי
אנשים
נותן, בשביל להיות, אתה יודע, בשביל להיות על הצד הטוב, אז כדאי לבדוק.
נוצר את הקלף?
כן, כן, אתה מוציא את הקלף, הוא נותן אותו לבדיקה וזהו. הוא אומר, ויקחו אליך משלהם, כשם שבינם, וככה הוא כותב. משל לבן שפחה שתינף פלטין של מלך, אמרו, תבוא עמו ותקנה חצורה, כך תבוא פרה ותחפר על העגל. אדומה על שם, אם יעדים וכתולה, שחטא קרוי אדום, תמימה על שם ישראל שהיו תמימים ונעשו בה או מעלי מומים. תבוא זו ותחפר עליהם ויחזרו לתמותם. לא עלה עליה עול, כשם שפרקו מעליהם עול שמיים. ואלה לזר הכהן, זאת אומרת, הוא מתאר כאן בעצם את התיאור של קיום המצווה של פרה אדומה, והוא נותן סיבה, אחלה סיבה שבעולם. זאת אומרת, הוא מקביל בעצם את כל השלבים למה שקרה בחטא העגל. זאת אומרת שבעצם, הנה הטעם כתוב בפירוש, הנה הטעם של פרה אדומה. תבוא, איך אומרים? תבוא אמו, ותקנח את הצוהר, כך תבוא פרה ותחפר על העגל. וממשיך ואומר אל אלעזר הכהן, כשם שנקלו על הארון שהוא כהן לעשות העגל, ולפי שהארון עשה את העגל, לא נעשית עבודה זו על ידו, שאין קטגור נעשה סנגור. זאת אומרת, כאילו הכל מסתדר יפה. אתה שואל, למה פרה אדומה? הנה, כותב רש"י. למה? לחפר על חטא העגל. יש טעם? אז מה שלמה המלך אומר, החכמה ואין חוקה ממני? ומה, למה קוראים לזה חוקה? אלא שיש כאן בעיה אחת קטנה. מצוות פרה אדומה ניתנה לפני חטא העגל. אז היא לא יכולה לחפר על חטא העגל. תגידו, הקדוש ברוך הוא ראה מה שעתיד להיות. זה לא עובד ככה. זה כאילו אתה בא ואומר לי שהקדוש ברוך הוא מראש אומר, אתה תחטא, ואני כבר עכשיו, אתה מביא כפרה על אחרי שתחטא. זה לא, לא, אין דבר כזה, זה לא עובד. זאת אומרת, מיד אנחנו מבינים שהטעם הזה הוא מאוד נחמד ויפה, אבל זה לא הטעם האמיתי. יודעים, בפירוש. פרה אדומה זה אחת המצוות הראשונות שהם הצטוו.
גם זה
מקצר. חטא העגל אנחנו עוד לא קוראים עליו. לא, כרגע במצב הזה אנחנו כרגע לא נמצאים בחטא העגל. כרגע אנחנו נמצאים בשיבות. הם במדבר, יש שלוש מצוות שהם קיבלו.
אבל זה כבר אחרי חטא העגל, לא
בעצם. יש שלוש מצוות שהם קיבלו במדבר, איך שהם נכנסו למדבר. שזה, אם אני נדמה לי שבת, פרה אדומה, ועוד מה המצווה השלישית? שלושה מצוות שמצטוו. כתבתי את זה כאן באחד מהדפים, אני לא רוצה לטעות פשוט.
את לא בישלת אותו משהו כזה.
לא צריכים סוכר?
לא צריכים
סוכר. עדיף שלא.
זה
התקשרתי, אמרו לי זה אופס. הבית שלי מ-2006 סיימתי את הבנייה שלו, בית חדש, רק האינסטלטור, זבל.
כן, המצוות שככה, זה כתוב שם בשמות, ויצעק על השם וירוע עץ וישליך על המים ותקוע המים אשר שם, שם, שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. זאת אומרת, זה קורה בספר שמות בתתווה, ואז מסביר שם הרש"י, שם, שם לו, במראה, ניתן להם מקצת פרשיות של תורה שהתעסקו בהם שבת ופרה אדומה ודינים. זאת אומרת, וכל אחד מהם בעצם מסמל את אחת מהסוגים של המצוות. אם אנחנו מסתכלים על העניין של מצוות המושכלות שאנחנו מבינים אותן, אז זה בעצם דינים. לניהול חברה תקינה. אם אנחנו מסתכלים על מצוות המקובלות שהן עדות ואמונה, על האמונה בעצם, כמו שבת, זה שבת שמעידה על בריאת העולם, זכר יציאת מצרים. זה כאילו המצוות הדתיות, מה שאנחנו קוראים להן. והמצוות, בעצם הבעייתיות ביותר, זה החוקים שאין טעמם נגלה לכל. עוד פירוש, יש טעם כמו שאמרנו, אבל אין טעם נגלה לכל. לא, אנשים לא יודעים את הטעם שלהם. והסמל של המצוות האלה זה פרה אדומה. עכשיו, פרה אדומה, יש לה גם דבר מאוד מעניין, שכמו שאמרנו, אז ניסינו כאן כאילו להגיד שיש טעם, אז הבנו מהר מאוד שלפי הסדר הכרונולוגי, זה לא נכון, זה לא מדויק, זה לא הטעם. אז למה באמת נותנים, למה רש"י נותן טעם? שאין לנו בעיה, כי צריך להבין שגם הטעמים שאנחנו יודעים, על המצוות שאנחנו כן יודעים, זה לא הטעם האמיתי. כי יש בזה הרבה דברים עמוקים. זה כמו שאנשים מדברים על בשר וחלב, אז יש כאן אומרים, זה לא בריא, זה כן בריא, עזבו, זה הכל שטויות, התורה צוותה, יש איזו סיבה. אז יש אנשים שנוסעים לתלות את זה בבריאות. זה לא העניין, זה לא הסיבה. הסיבה היא שהתורה צוותה, וככה אנחנו עושים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ציווה, במילים אחרות, זאת חוקת התורה. את כל התורה כולה אנחנו מקיימים בגדר של מצווה ועושה. הקדוש ברוך הוא ציווה, אנחנו עושים. יש טעם, אין טעם, זה לא מעניין. אז נכון שחז"ל נתנו להרבה מצוות טעמים, אבל זה כדי לסבר את האוזן, כי ככה הרבה יותר קל לבן אדם לקיים מצווה שהוא יודע שיש לה טעם, אשר לקבל מצווה שאין לה טעם או שהוא לא מבין את הטעם. אז קודם כל בתור אקסיומה, לכל המצוות יש טעמים. אחר כך, עוד אקסיומה, אנחנו מקיימים את המצוות לא בגלל שאנחנו יודעים את הטעמים, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. זאת אומרת, מבחינת הקיום של המצוות שלנו, הכל בגדר חוקה. זאת אומרת, אנחנו מקיימים את הכל בגדר חוקה. זה מביא אותנו להרבה תובנות חשובות. למה? הרבה פעמים יש כל מיני פרשניות כאלה ואחרות שבעצם באות וסוטות מדרך הישר, וכל מיני תירוצים הגיוניים במרכאות, כאשר בעצם ההיגיון האנושי הוא לא ההיגיון של התורה. וזה חשוב להבין. זאת אומרת, כמה שאנחנו ננסה למצוא היגיון בתורה מבחינה אנושית, אנחנו לפעמים נתקל במצבים שנראו לנו לא הגיוניים. כמובן, עוד פעם, חשוב להבין שיש היגיון ויש טעם, אבל לא אנחנו, אנחנו לא מבינים את הכל. זה כמו שאדם קורא לו, נגיד עכשיו, אסון נורא, והוא לא יודע, נפל עליו הכל, ובעצם מתברר לו איזה 10 שנים אחר כך, שהאסון הזה בעצם הוביל אותו להצלחה הגדולה שנמצא בה. אבל את זה הוא לא ראה, והוא לא ידע. כשאתה בא ורואה דברים, אחד הדברים, דרך אגב, היפים בפרשה שלנו, זה הקטע של סיחון מלך האמורי. זה קורה בסוף הפרשה. ואז מופיע פסוק מדהים שכותבים, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. מה זה על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון? מה שהיה אז, סיפור מאוד מעניין. כאשר... משה רבינו מגיע עם עם ישראל, והם מגיעים ל... לגבול האמורי, ושם הם מנהלים מלחמה נגד סיחון מלך האמורי. מה קרה שם? הם באים ואומרים לסיחון מלך האמורי, עברה בארצך, אנחנו רוצים לעבור דרכך, לא ניגע, לא נעשה כלום, לא ניגע בשדות, לא בקרמים, לא כלום, לא נשתה מי באר, בדרך המלך נלך, עד אשר נעבור גבוליך. ולא נתן סיחון את ישראל לעבור בגבולו, ולא רק זה, ויאסוף סיחון את כל עמו, ויצא לקראת ישראל למדברה, ויבוא יעצר וילחם בישראל. ויקהו ישראל לפיכר, וירש את ארצו מארנון עד יבוק, עד בני עמון, כי אז כבשו לו את כל הארץ. כי אז גבול בני עמון, ויקח ישראל את כל הערים האלה, וישב ישראל בכל הערים ובחשבון, ומותיה כחשבון, ואז בא אומרת לנו התורה, מן חשבון קצת מוזר, כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי היא, והוא נלחם במלך מואב הראשון, ויקח את כל ארצו מידו עד ארנון. על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון. מה התורה רוצה להגיד לנו? מה אכפת לי שהוא כבש מפה, משם? מה זה, מה, סיפור היסטוריה? אלא, אבל יש כאן דבר אחר. כאשר סיחון הייתה שייכת למואב, היה מותר לישראל לכבוש אותה? למה? יפה. זאת אומרת שבעצם, מה עשה סיחון מלך האמורי? הוא הכשיר, הוא הכשיר את הכיבוש. זאת אומרת, הוא בעצם חשב, בטח עשה תהלוכות, ניצחון, וואו, ניצחתי את המואבים, איזה עיר קשה, אומרים שחשבון הייתה עיר מאוד קשה לכיבוש. והצלחתי, וואו, עשו בטח תהלוכות, ניצחון עם הנשק והשלל והשבועים. אם הוא היה יודע שכל מה שהוא עשה בעצם, זה לקחת את סיחון ולהעביר אותה את חשבון, סליחה, את חשבון, ולהעביר אותה על מגע של כסף לישראל. הוא היה עושה מסיבה. הוא לא היה נכנס לכבוש אותה בכלל.
אבל ככה בעצם זה כל התורה.
לא, אבל כזה הלימוד.
אני אומר...
יפה. זאת אומרת שאתה רואה דברים, ואתה חושב... הכל מורכב. למה? אז ראית שהקדוש ברוך הוא, כשהוא רוצה לתת לך משהו, אל תדאג. גם אם כרגע זה אסור. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך, מה עושה? מסובב את הסיבובים, והנה, אתמול לא יכולת לכבוש את חשבון, והיום אתה יכול. אבל כאן לומדים עוד דבר. אומרים, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון. אומרים, בחיים אתה צריך לדעת לעשות חשבון. סיחון מלך האמורי לא עשה את החשבון הנכון. החשבון שלו חשב שהוא ניצח בצורה לא רגילה.
כמו שהוא ניצח את מואב, מה זה ישראל?
נכון.
לעומת מואב.
והלך ויצא, אבל החשבון שלו היה מוטה. הוא לא הבין שכל המהלך שקרה כאן, זה היה כדי שהוא יצא למלחמה על ישראל, ויפסיד במלחמה, ויוכל אותה, מה שנקרא. עכשיו, מזה לומדים, מה זה המושלים? אומרים, המושלים ביצרם.
אם יש לך לא יכול להגיע.
מה זה קשור לסיפור הזה?
הכן
יאמרו המושלים בואו חשבון. אומר החפץ חיים זצ"ל, שהחשבון הכי חשוב שבן אדם ייתן כשיעלה למרומים, זה חיים בלי חשבון. החשבון הכי גדול, הוא ייתן על חיים בלי חשבון. מה זאת אומרת חיים בלי חשבון? הוא יצא אחרי התאוות, לא לחשוב יותר מדי. עכשיו, מי בעצם, אנחנו כולנו עושים חשבונות, זה לא כל כך מדויק, כל אחד עושה חשבונות, כדאי לי, לא כדאי לי. אבל מה הדגשה כאן? על כן יאמרו המושלים בואו חשבון. מי יכול לעשות חשבון נכון? רק מי שמושל ביצרו, ביצר הרע. מי שלא מושל ביצר הרע, לא יכול לעשות את החשבון הנכון. למה לא יכול לעשות את החשבון הנכון? כי הוא שבוי בידם של היצר הרע. ואז כולנו יודעים, בא לי לאכול משהו, מותר לי, אסור לי, בא לי. הרופא אסר עליי, אבל בא לי. אז מה אני? לא, שטויות, זה נורא. אנשים מעשנים. כתוב, באותיות קידוש לבנה, מסוכן. מזיק לבריאות. אנשים הפסיקו לעשן?
לא.
רופא, כמו שאמרנו.
מה אמרנו?
רופא בא, מראה לך תמונות, ריאות שחורות לגמרי, וחמש דקות אחר כך אתה כולך נבהל, וואו, וואו, אני מפסיק לעשן. חמש דקות אחר כך אתה רואה אותו שם בפינת יישוב, מעשן. אבל דוקטור, אתה לפני 5 דקות הראית לי את הריאות, אתה אומר, עכשיו אני לא דוקטור. מה אתה לא דוקטור? מה, אתה מטומטם?
זה כמה דוקטור אומרים לך, אל תאכל, תאכל כמו נכון, ואין פעם כזאת בטן?
זאת אומרת שהוא לא מחובר. זה אחד שלא מחובר. הוא עושה חשבון מעובה. כי ברגע הוא היה מחובר, הוא היה באמת מאמין למה שהוא מטיף, הוא הרי לא היה עושה את מה שאסור לעשות. אם אומרים לך שאם אתה עכשיו תקפוץ בקומה 20 תמות, אז אתה תקפוץ מקומה 20? עכשיו זה לכל אחד ברור!
זה מאוד קשה לשפוט את זה, כי קודם כל יש לך את המלחמה עם היצר הרע.
יפה. אז מה אומרת לך התורה?
עם כל הכבוד.
אז מה אומרת התורה?
החוקים נמצאים לך מול הפנים כל הזמן.
נכון.
וכשאתה רוצה להטיף למישהו, אתה הולך לחוקים ואתה אומר את זה.
נכון.
אבל בפועל, שיש לך את היצר הרע ויש לך את המלחמה עם עצמך כל יום.
יפה.
זה קצת יותר קשה לעשות את זה.
יפה. לא רק יותר קשה,
לא רק יותר קשה,
לא רק יותר קשה, קשה מאוד.
גם בגלל
הסביבה שלך. בוודאי. לכן מה הוא אומר לך? אז מה אומרת התורה? על כן יאמרו המושלים בואו חשבון. אתה אומר, אני עשיתי חשבון. אומר, רגע, איזה חשבון עשית? והחשבון שלך היה מעורב יצר הרע או לא היה מעורב יצר הרע? אם החשבון שלך טהור בלי יצר הרע, זה חשבון נכון, לך על זה. אבל אם החשבון שלך הוא לא חשבון נכון, אל תלך על זה. זה יוביל אותך למקום שלא צריך להוביל. יפה, היה משל, יש משל יפה. יש באירופה, וזה נכון, יש באירופה עיר, לא יודע איך קוראים לה. אני חושב בבלגיה, אסור להסתובב עם מכוניות בתוך העיר. רק עם קרקרות כאלה.
מה, בבלגיה?
אני חושב בבלגיה, או ברולנד. לא זוכר, באירופה באיזה אחד מהמקורות יש עיר, אסור להסתובב שם עם מכוניות.
בהאג.
מה?
בהאג.
בהאג? יכול להיות, לא יודע.
בהאג, רחובות הולנדית.
אסור להסתובב. אין להסתובב עם מכוניות, רק עם קרקרות.
גם בסן פרנסיסקו, גם כזה.
בקיצר, מגיעה משפחה של תיירים לעיר הזאת, רוצים לסייר בעיר, זה רק עם קרקרה, עם סוסים. בוחרים איזה עגלון, עכשיו איך שואלים על העגלה ומשלמים לו, קולטים, העגלון הזה מסטול. הוא חביב אלה שישב בחבר'ה בפאב, באמצע היום, כבר כאילו כולו שיקור. כן, כולו שיקור. אז הוא אומר לו, האבא אומר, תשמע, אני רואה שאתה קצת זה, שלא יהיה כאן פדיחות. אומר, אתה אומר, אל תדאג, הסוסים שלי יודעים את הדרך, הם עושים את הדרך הזאת, הם 100 פעם ביום, הם יודעים את הדרך חופשי, אל תדאג, הכל בסדר. אומר, מה זה אל תדאג? אני... אל תדאג, הכל בסדר. אהו, טוב, מתחילים ללכת, יפה. אהו, שיקור הבן אדם. המושכות ככה נשמטות לו מהידיים, והסוסים הולכים חופשי. באמת, הסוסים הולכים ברחוב, כמו שצריך, והם מסתכלים ורואים. אבל פתאום, הסוס הראשון רואה שם בצד איזה עשב כזה מתוק כזה, טעים כזה נראה. מה, רק הבעל הבית מותר לו לאכול ולשתות? הוא גם בא לו. הסוס רואה את הזה, מה עושה? זד הצידה, מה זה הצידה? זה תעלות כאלה. זד הצידה, הלך לזה, מה קרה? הכרכרה התהפכה, כולם עפו מהכרכרה. ההוא, שבת היה, זה שבת, ההוא, האבא קיבל חום, בא תופס את ההוא, מתחיל להרביץ לו. היה משוגע, לא נורמלי, תראה מה שקרה. הוא אומר, מה, אני לא מבין למה קרה. מה אתה לא מבין? אתה עזבת את המושכות, אתה שיקור, אתה לא... אומר, מה קרה לך? אתה הסוסים שלי חכמים. הם כל הזמן עושים את הדרך הזאת. ואומר, סוסים חכמים. מה הנמשל? נמשל, אם אתה תיתן לסוס להוביל אותך, והאדם שבך, שזה הנשמה, לצורך העניין הנשמה זה האדם, והגוף זה הסוסים. שאתה תיתן ליצר הרע, לגוף, להוביל אותך לפי התאוות שלו, גם אם הוא חכם וגם הוא מפיקח, ברגע שיבוא משהו, מה יקרה? אתה תרוץ אחרי התאווה ותהפוך את כל העגלה. לכן את המושכות, הנשמה צריכה להחזיק. הנשמה צריכה להחזיק את המושכות והיא צריכה להוביל. כן? צריך את הגוף, כי בלי הסוסים, הכרכרה לא זזה. אבל צריך מישהו שינהיג את הסוסים. אם אתה נותן לסוסים להנהיג, אז הסוף שלך שאתה מתהפך. וזה המשמעות של על כן יאמרו המושלים בו חשבון, תיבנה ותיבנה עירך שיחות. אבל אנחנו נחזור חזרה, זה כמעט בסוף הפרשה. אבל יש לנו כאן עוד כמה דברים מעניינים בפרשה שלנו, דברים מדהימים, שיש כאן את המוצא של מרים וגם אותו של אהרון, מי מריבה, שמשה מכה את הסלע, שזה גם סיפור בפני עצמו. ו...
היום הסיום
נקטע
בשיעור.
יש כמה פעמים
בתורה שזה נקטע בסלום.
נקטע?
כן.
צריך לבדוק את זה.
כך הבנתי, הוא פתאום נעצר, וזהו.
אז אולי...
זה חיבת החפשות טובות.
צריך לבדוק את זה, נבדוק, באמת מוזר.
כי זה נכון. כל מה שקורה לנו, קורה לנו בשביל שנהיה
מאוחדים. נכון.
כי אנחנו, טוב לנו, אנחנו כל אחד בערך. כל אחד לשני זה, בגלל זה אמרתי, הערבים בשבילנו זה התרופה שלנו. רק הם מאחדים אותנו.
לצערנו.
כן. אבל ככה זה כל החיים, כל השנים. אם מסתכלים אחורה, כמו שאמרת, מאז יואחז.
עכשיו, מרים מתה, ואז... אנחנו כבר קולטים שהמים היו בזכותה של מרים. למה? ותמות שם מרים ותגבר שם ולא היה מים לעדה. אז מיד מסיקים מסקנה פשוטה. למה אין מים? כי מרים נפטרה. ברגע שהיא נפטרה, הפסיקו המים שהם היו בזכותה. והיה הרבה ממשה ואמרו לאמור לו, ולא גוונו בגבוה אחינו לפני השם, למה הבאתם את קהל השם למדבר הזה, למות שם, אנחנו בעירנו. אנחנו משתגלים, כל הזמן מתלוננים. שתי דקות אין להם מים כבר. למה הליטון ומצרים להביא אותנו למקום הרע הזה, למקום זרע וטעינה וגפן וגבון, ומים אין לשתות? ויבוא משה ואהרון מפני הקהל לפתח אוהל מועד, ויפלו על פניהם, וירא כבוד השם אליהם, וידבר השם אל משה. תשמע, אין מים, זה נכון. תנו להם מים. קח את המטה ועקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם. וכאן יש לנו סוגיה מדהימה. כי מצד אחד, אנחנו כולנו קוראים את הפשט, מה היה החטא של משה? עיקה בסלע במקום לדבר איתו. אבל זה לא פשוט, באמת, מה, משה רבנו...
אבל הוא לא חדע בדיוק מה לעשות, גם לא...
אז האור החיים הקדוש, דרך אגב, מעמיד את הדברים שיש כאן הרבה הרבה דילמות. למה? כי מצד אחד, הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את המטה. שמה לקח את המטה? מצד שני אומר לו, דבר. עכשיו, משה רבנו לא רוצה שיחלו לשבת. עכשיו, הוא מבין גם לאיזה סלע הוא צריך לדבר? לסלע של מרים, זה שנתן מים עד עכשיו. אבל מה עם ישראל רוצה? עם ישראל באים ואומרים, אומר, איך אומרים? לך לסלע הזה, ולכן אומר לו, שימון האמורים, מן הסלע הזה נוציא לכם מים? זה לא הסלע. אני צריך להוציא לכם סלע מהמים של... כי הוא לא רוצה לעשות נס, זה מה שלא צריך לעשות נס. זאת אומרת, יש כאן בעצם שרשרת של טעויות לגיטימיות. כי בואו לא נשכח. איך הוציא בפעם הראשונה מים לעדה? נתן מכה לסלע. בפעם הראשונה שהוא מוציא מים לעדה במדבר, זה גם היה על ידי מכה. אז מה הבעיה גם כאן? הוא מבין, כמו פעם הראשונה, גם עכשיו אני אוציא לכם מים לסלע. לא רק זה, הקדוש ברוך הוא אמר לי לקחת את המטה. אם אמר לי לקחת את המטה, סימן, שאני צריך להשתמש בו. אז אנחנו כבר מבינים, עכשיו, אז למה באמת הוא נענש כל כך חזק? אלא שהסיפור כאן הוא הרבה יותר עמוק. מה שבן צורה כאן זה כך. עם ישראל עומדים להיכנס לארץ. עם ישראל היו בדרגה מאוד גבוהה. והיה חסר להם רק עוד טיפ-טיפה כדי באמת להיות דור הגאולה. היה מגיע משיח והכל היה נגמר באותו רגע. משה רבנו נכנס לארץ, היו בונים את בית המקדש, והיה הגאולה הייתה מגיעה, והעולם היה מגיע לתכלית שלו. מה היה חסר להם? עוד טיפה. ואיפה זה נמדד? בקטע של המים. בא אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, זו עכשיו ההזדמנות. אם אתה תדבר אל הסלע, ואם יראו שיוצא מהדיבור מים, הדיבור דרך אגב דיבור של תורה, מיד יתחזקו עם ישראל, יגיעו לדרגות הגבוהות ביותר, ואנחנו נכנסים לארץ. אבל מה קרה? אתה עיקת בסלע, במקום לדבר איתו. כתוצאה מכך, הרמה של העם לא עלתה למקום שהייתה צריכה לעלות. ובדרגה עכשיו, לא יכולים להיכנס לארץ. ואם הם לא יכולים להיכנס לארץ, גם אתה לא יכול להיכנס. למה אתה לא יכול להיכנס? כי משה רבנו, כל מה שהוא עושה, זה לא עולמים. זה היה הכוח שלו. אפילו החצוצרות שעשו במדבר נשארו גנוזות שלו. הארון העדות גנוז. כי כל מה שמשה רבנו עשה, היה לו חלק בזה, זה נשאר לו עולמים. המשכן גנוז. עכשיו, אם היה נכנס לארץ, ועם ישראל היו חוטים, כמו שקרה, הקדוש ברוך הוא היה מחריב את בית המקדש? לא יכול להחריב. למה? כי משה רבנו בנה אותו. אז את מי הוא מחריב?
את העם.
לכן אומרים, מזמור לאסף, באו גויים בנחלתך. אומר, מה זה, מה זה מזמור? קינה. מדברים על החורבן. אמר, מזמור. כי אם היה משה רבנו נכנס, מה יפה? שהקדוש ברוך הוא קילה את כעסו על האבנים ולא בעם ישראל. וזה היה יכול לקרוא רק אם משה רבנו לא נכנס לארץ. לכן בעצם זה לא, זאת אומרת, אם אנחנו מפרשים את זה בתור עונש, בפשטות, זה לא כל כך פשוט. זה לא כל כך עונש כמו... הצלה לעם ישראל. כיוון שמשה רבנו אומר, תכלס, ולא עוד זה, גם זה הוא אומר, זה לא מתאים. אתה, משה רבנו, הוצא את הטעם ממצרים, עכשיו אתה תיכנס והם יישארו בחוץ. זה גם לא מתאים. אז פתאום אנחנו מגלים שמאחורי הסיפור החיצוני יש הרבה דברים, ניואנסים דקים, שבעצם מחברים אותנו לסיפור אחר לגמרי. ופתאום אנחנו מבינים שכל הסיפור הזה שמשה רבנו לא נכנס...
הוא היה חייב לקבל עונש.
בדיוק.
בשבילו היה, וזה היה
הזדמנות. זה היופי של התוכנית של הקדוש ברוך הוא. פתאום אתה רואה, כמו אמרנו, הקהל יאמרו המושלים באור חשבון, ניסיון. הוא כובש את זה, פתאום מה מתברר? שכל זה חלק מתוכנית, גם כאן. הוא נענש על מי מריבה. נו באמת, משה רבנו גדול הנביאים, על זה אתה נענש. מה עוד שאנחנו מבינים שזה לא כל כך, הוא לא כל כך עשה טעות כמו שהוא רצה לעשות קידוש, לא רצה לחלל שם שמיים. אז כל זה, למה כזה עונש חמור? לא להיכנס לארץ, אלא פשוט אנחנו מבינים שזה לא בדיוק עונש. כי לא יכול להיות שמשה רבנו ייכנס לארץ בלי עם ישראל, ודבר שני, גם אם הוא נכנס לארץ, כל מה שהוא עושה זה דבר לעולמים. ממילא, אם חס ושלום עם ישראל יחטאו, אז אנחנו בבעיה. ואז משה רבנו באמת נשאר בחוץ לארץ, ולעתיד לבוא, הוא יקום ביחד עם כל מתי מדבר, והם כולם ביחד יעלו לארץ, יכנסו לארץ הקודש. וכאן הולכים לעוד נקודה מאוד מעניינת. אנחנו... ויסום מאורר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום ותקצר נפש העם בדרך ודבר עם אלוקים ומשה למה יליטונו ממצרים עוד פעם תלונה למות במדבר כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל ואז קורה אסון וישלח השם בעם את הנחשים השרפים וינשכו את העם וימות עם רב מישראל מה קורה כאן?
כל אנשים לוקחים העבודה שזה
מה הייתה הבעיה? למה עוד פעם מתלוננים? בוא נחשוב 40 שנה מסתובבים במדבר באים להיכנס לארץ ואז מה אומר להם? תסתובבו מסביב. מה זה מזכיר לכם? מה קרה בחטא המרגלים? חזרו אחורה, לא נכנסו לארץ בסוף. אז מה הם אומרים לעצמם? עוד פעם. אנחנו עומדים עכשיו בעצם באותו מצב, כמו לפני 40 שנה, ועוד פעם אומרים, הולכו אחורה, ועוד פעם אנחנו ניכנס באותו בעיה שאנחנו לא ניכנס. אנחנו נמות במדבר. אומר, למה הליטון המצרים נמות במדבר? מה אתה? עוד פעם אתם עושים לנו את המשחק הזה? עוד פעם אנחנו עומדים לפני כניסה? ונבואים, אין לחם ואין מים, נפשינו קצה בלחם הקלוקל. עכשיו, גם מה קורה? מה זה התלונה הזאת על הלחם? מן משמיים? למה 40 שנה הם לא מתלוננים? למה עכשיו דווקא מתלוננים? אלא הם מתקרבים לארץ, ואז מה קורה? עד היום, אותו דור של המדבר, שגדל במדבר, הוא יודע לחם אחר? זה הלחם, הוא יודע אוכלים מן. גדלו במדבר. 40 שנה, נולדו במדבר, גדלו במדבר, יודעים רק לחם, זה הלחם. אז מה פתאום, איפה, מה זה לחם הקלוקל? אלא שהתקרבו עכשיו לארץ, הם התקרבו למקומות יישוב. ואז הם רואים שיש אוכל אחר. לא, יש פירות, יש ירקות, פעם אומרים. ואז הם מדברים לשון הרע. על הלחם משמיים.
על האוכל.
כן, על האוכל. וישלח השם בעם את הנחשים השרפים וינשכו את העם וימות עם רב בישראל ויאמר העם למשה ואמר חטאנו הבינו חטאנו אנחנו לא צודקים כי דיברנו והתפלל על השם ויסר מעלינו את הנחש והתפלל משה בעד העם אבל עכשיו תשימו לב קורה דבר מדהים התפילה לא מספיקה בדרך כלל משה רבנו מתפלל הקדוש ברוך הוא סולח הוא אומר ויאמר השם למשה עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. והיה משה, מה זה אותו שרף? נחש נחושת. וישימהו על הנש, והיה אם נשך הנחש את איש, והביט את נחש הנחושת וחי. מה הרעיון פה? וכי נחש ממית או נחש מחיה? אלא, ברגע שהביטו למעלה לשמיים, הם הבינו שהקדוש ברוך הוא ממנו הכל, עשו תשובה. ואז הנחש לא הרג אותם. הנחשים השרפים לא הרגו אותם. אבל כל עוד שלא הסתכלו למעלה להבין מה הם עשו, ומה הם עשו. עכשיו, למה נחשים בכלל? נחשים השרפים והשמות האלה. מה קורה במדבר? הם מתלונים על לחם הקלוקל, למה? כי לא ידעו שום לחם אחר. ופתאום עכשיו נתקלים, יש לחם אחר. אבל היה עוד דבר במדבר. הם במדבר חשבו שנחשים זה חיות שעשועים. למה? הקדוש ברוך הוא, חלק מהניסים היה, שנחש לא נשך אותם, שום דבר לא הזיק להם. הם הלכו במדבר כאילו הולכים בנווה מדבר. ככה, כאילו נווה מדבר הולך איתם לכל מקום, מים בעירה של מרים, לחם משמיים, נרוונה, גן עדן, מעין עולם הבא, נחשים, שיחקו איתם. איך אומרים, היום אתה רואה אנשים עם כלבים קטנים, נחשים אצלנו, הילדים שיחקו אותם בגינה. כי הנחשים לא עשו להם כלום. אז הם באיזשהו מקום חשבו שהנחשים זה חיות מחמד. פתאום הנחשים נושכים, ממיתים. עוד פעם להגיד לך, לא כל מה שאתה רואה בעיניים, זאת האמת. זה שהקדוש ברוך הוא עשה לך נס 40 שנה במדבר, ואתה לא מעריך את זה ומדבר לשון הרע. אז אני אראה לך, אותם נחשים שחשבת שזה חיות מחמד, עכשיו אני אגלה לך את הטבע האמיתי שלהם. הם אלה שנושכים אותך. כי הרי אנחנו צריכים להבין למה נחש. אז אומרים לשון הרע, לשון זה. והדבר היפה כאן, שכל הדברים מתחברים ביחד. לבוא ולהראות לנו, זאת חוקת התורה. אנחנו לא מבינים את התמונה האמיתית. אנחנו רואים מה שביכולתנו לראות. ולכן חשוב להקשיב לגדולי הדור, שרואים דברים שאנחנו לא רואים. הם יודעים דברים שאנחנו לא יודעים. וכאשר אנחנו מתמרדים נגדם, ובאים ומדברים לשון הרע, אם זה על ארץ ישראל, ואם זה על לומדי התורה, ואם זה על כל דבר לצורך העניין, אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר. כי זה היה החטא של מה שקורה כאן כל הזמן של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא עשה לכם ניסים ונפלאות. סליחה, היום. לא עושה לנו הקדוש ברוך הוא ניסים ונפלאות כל יום? אז נכון? יפה, זה הבעיה. אבל נכון, יש דברים, בתוך זה קוראים דברים אסונות איומים. זה כמו שהיום דיברנו על התפילה. אנשים לא מודעים לכוח של התפילה. בדבר תורה השבוע, אני הולך להכניס את הדבר הזה. יש את השיעור שאני נותן לדו שבועי הזה בזה, ביום רביעי, פעם בשבועיים. אני חייב להראות לכם את זה. פשוט, נראה לכם את זה אולי פה.
איפה אתה נותן את זה?
ברחוב הרב אפרים.
בבית של מישהו?
כן, בבית של מישהו.
מה?
יש גברים ונשים, יש כיבוד גם, שיעור מאוד נחמד.
כן, מה שנשאר לי זה לקוח קנקנס, זה
הרבה מאוד. מה שנשאר עם הקונטיינר
זה מה?
איפה ה... זה ממש רחוב לפני הכביש הראשי. רחוב עם בתים כאלה ו...
מאחוזה?
מאחוזה?
לא, לא מאחוזה, זה בית פרטי.
כן,
אבל מה זה? אם אתה... אתה נכנס דרך... לא, רשי זה שמאל. ימינה, ימינה. איפה שאני גר, כמה רחובות לכיוון הכביש הראשי.
ליד ששת הימים שם?
לא, לא, יותר לשם, יותר ממש... איפה ה... יש שם ה... לא, לא, לצד שלי. איפה שאני גר, איפה שאני גר, פחות או יותר.
איפה שאתה גר?
אחורה. כאילו... איך נקרא ג'ואן הרחוב ליד לפני הרב אפרים? ג'ואן? תראו, איך נקרא הרחוב לפני הרב אפרים? איך אני אסביר להם איפה זה הרב אפרים? איפה שהדדי גרים. טוב, אני אראה לכם תכף, תראו את זה. אתם רואים את התמונה הזאת?
כן.
תסתכלו. שתי צלוחיות, תסתכל, בוא פה תראה משהו מדהים. כוח של תפילה. היי, בסוף השיעור, מביאה לי את זה. ואני אומר לזה, תגיד לי, מה זה הדבר הזה? מה, אם רוצה להראות לי שמגבלת ירקות? מה אני? כמו שאתה הסתכלת, אמרתי לה, מה זה?
שועית שצומחת ושועית שלא צומחת באותו...
כן, עכשיו תשימו למה קורה כאן.
על צמר גפן?
זה בתוך צמר גפן.
כן, כן. בסדר, מה אם הראה לי שיעור בחקלאות? מה אני? אמרתי, תראה. שתי הצלוחיות האלה שמתי אותה כמות של זרעים של שועית, אותו צמר גפן, אותה צלחת, אותה שמש, הכל שמתי. רק מה?
מים.
לא.
אחד
התפללתי, שלוש תפילות ביום, התפללתי מעל הצולחית הזאת, וזאת לא. זה תוצאה, אחרי כמה זמן אתם חושבים? תראה את הגידול הזה.
שבוע.
שבוע. אחרי שבוע זה התוצאה. תראו מה שגודל כאן, ותראו מה גודל כאן.
זה לא רק התפילה, זה ההתייחסות.
זה לא משנה, תבינו איזה כוח יש לדיבור של הבן אדם.
כן, בטח, בטח.
כוח של תפילה. זה מה, הייתי באלה. טוב, אנחנו שומעים על זה, הוא עשה ניסוי, זה עשה ניסוי, זה אני צילמתי. זאת אומרת, אין, זה לא סיפרו לי, זה לא, ראיתי בעיניים שלי.
לא, אתה ראית את זה גם לפני זה?
לא, לא ראיתי את זה לפני זה, אבל אני מכיר את האישה, זה לא אחת מדומיינת כזאת.
יכול להיות שזה השבוע, ועכשיו היא חינה חדש, היא נחלה לך, וזה
עכשיו נחל. תראה, זה תלוי עם מי אתה מדבר, זה בדיוק העניין. עכשיו, אין בעיה, בוא תעשה ניסוי בבית. תעשה ניסוי בבית, הנה, כך, יש לך, יש לכם, איך אומרים, שיעורי בית. בוא נעשה את הניסוי הזה בבית, וכך אנחנו אפונה. ונגיד תהילים, או נתפלל על אחת מהצלחות, נשים את זה באותו זה, ונראה מה קורה. היא אמרה את זה, בשביל זה היא עשתה את זה. כשרצתה להוכיח נקודה למשפחה שלה, מה הכוח של תפילה. וזה מדהים. תראה את ההבדל, אתה לא מבין. כאן קצת גודל, קצת פחות. לא, כאן לא גודל כלום. כי אחרי שבוע עוד אין התפתחות רצינית, אין, לא יכול להיות משהו. כאן זה אחרי שבוע. אחרי שבוע תראו משהו גודל כאן. אה, זה מדהים, זה פשוט, זה לא, זה אמיתי לגמרי.
כן, אין ספק שכשאתה מתייחס לצמחים, הם מגיבים.
זה, איך אומרים, עוד נקודה מאוד מעניינת שרציתי פשוט לשתף אתכם, ואני בעזרת השם גם אכתוב את זה בדבר התורה של השבוע, כי זה דבר שחייבים להביא. כי אנחנו מדברים על תפילה עכשיו בעבר תורה היומים, ואנחנו התחלנו לדבר על הלכות תפילה. להבין, מה זה הכוח של תפילה?
אתה הולך לבית כנסת בימי שישי? אבל זה
תגר
לידו, לא?
לא לידו,
לא?
כן, אבל אתה אותו אזור.
לא רחוק, לא רחוק. עכשיו, בוא נראה אם יש לנו...
תגיד לי,
כן.
מישהו, אחרי ארוחת צהריים, אכלנו, ואז הוא ברך ברכת הנהל. אמרת, מה אתה מברך? אכלת לחם, אכלת אוכל. אז אשתו אומרת, לא, 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 זה בסדר, זה בסדר. אבא שלי אמר, שאם אתה לא זוכר, אם אתה לא זה, אז זה מספיק. וזה לא שייך אחד לשני, הוא... אז אשתי אומרת לי, תעזוב אותו, תן לו, הוא מאמין בזה, שיהיה... אמרתי, כן, אבל למה הוא עושה דברים שהם לא נכונים? כי כשאתה אוכל, אז אתה צריך...
אחד כזה צריך להעיר בצורה עדינה. זה כנראה היא
ברחוק. לא,
כן חשוב.
הוא לא ידע מימינו או משמאלו.
יפה, אז צריך
להבין. אבא שלה היה גר אצלם בשנותיו האחרונות. והוא היה מכניס לו דברים מהדעת, מלימד אותו קצת.
כנראה שהוא לא קלט את הכל את התמונה עד הסוף.
הוא גם הכניס דברים שהם כאילו... אתה רוצה כבר לקיים מצווה, תקיים את זה עד הסוף, תיקח לך. יש בטלפון, יש בספרונים קטנים.
כן, ברכת המזון. ברכת
המזון, תבואי ברכת המזון.
אין שום ספק. אין שום ספק. אין שום, אני לא מכיר שום...
מה ש...
לא רק זה, זה דורייתא. אנשים לא מבינים את זה, אתה שומע, איתן, ברכת המזון זה דורייתא.
באמת, אני לא אומר ברכת המזון.
אני כבר אומר לך, כדאי להגיד. זה דורייתא. כתוב, ואכלת וסבעת וברכת. זאת אומרת, זה דורייתא. אנחנו מברכים המוציא לפני, אבל אני אומר לך, זה שתדע לך, ברכת המזון זה דורייתא.
מה אומרים בברכת המזון?
ברכת המזון זה יותר בכל, וגם יש אפליקציות של זה.
אחרי כל מה? אחרי כל פעם שאני אוכל משהו קטן?
לא. יש בזה הלכות. יש בזה הלכות. יש הלכות, יש דברים שאתה מברך ברכה מעין שלוש. יש דברים שאתה אוכל מברך בורא נפשות. ויש דברים שאתה אוכל מחמשת מיני דגן, אז אתה מברך ברכת המזון. זאת אומרת, אתה יכול לאכול גם ארוחה שלמה. אם לא אכלת מחמש מיני דגן, אתה לא מברך ברכת המזון. שתית רק מרק, נסתמת ממרק.
תגדיר
איך... חיטה, שעורה...
איך אתה יודע מה אתה אוכל שם?
לחם, אתה יודע, לחם, לחם, זה נקרא לחם.
לא, בסדר, אבל אתה אומר חמש ביחד, לא ש...
לא,
זה
נקרא
לחם. לא, לא חמש ביחד. אם אתה אוכל משהו שקשור לדגנים, אז אתה צריך לדבר ברכת המזון.
אני בא בבוקר אוכל פרוסה, אחר כך אני צריך להגיד ברכת המזון.
אם אכלת פרוסה שלמה, כן, זה יותר מכזל. צריך לדבר ברכת המזון.
אתה יודעת בעל פה?
כן, יודעת בעל פה, אבל יש עניין לברך אותה לא בעל. זה תדע לך, כל הדברים יש עניין לברך מתוך הסידור. תדע לך, שזה יותר מקווה ויותר מסודר, אבל...
בוא נסתכל באינטרנט, בזה...
יש לך אפליקציה.
איך אני
אקלט
את האפליקציה?
הסידור. שנזכה קודם כל בעזרת השם באמת להבין שאנחנו מקיימים את המצוות, גם אם אנחנו לא כל כך מבינים, כי זאת חוקת התורה. הדברים הם בגדר חוקים. אם מבינים, זה עוד יותר. וגם, אני חושב, העניין הזה של כוח התפילה זה פשוט, הכוח שיש לבן אדם זה דבר פשוט דבר נפלא.